ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
כן, אז אנחנו ראינו פעם קודמת שהזריחה העליונה שמזרחת ההטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל, רוח השם אשר לאומה, שהיא קורנת, שולחת את קוויה בכל האורחות של ההרגשה הבריאה ומגיעה לעוצמה העליונה שלה על פי אותה המידה של רוח קדושה ממלאת חיים ונועה מליונת לבב קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה הישראלית. אז זה יכניס אותנו לשער הסוגיה של מקום יחידי הסגולה והשפעתם ותפקידם הגדול על פי תורת הרב, שמבררת לנו את תפיסתה של תורת משה ביהדות, בכוח החיים הכללי של האומה, כשהנושא הקונקרטי שלנו פה עכשיו זה היחס לארץ ישראל, היכולת לעמוד על סגולת קדושת ארץ ישראל ולהוציא לפועל את עומק חיבתה. אז בנקודה הזאת, אז אמרנו בפעם קודמת, ונעשה את זה עכשיו, שנתרגל קצת את הרעיון הזה, במה שנקרא את עוד שניים, שלוש פסקאות, על אף שיש הרבה יותר בכתבי הרב בנושא הזה, אבל אז פה בחלק א' של אורות הקודש, אז כותב הרב ככה: מהקרות הפנימיות המתעוררות ועולות בליבם של צדיקי הדורות, נשמתם מתעלה ואורה מתגדל, ועם גדולת אורה והתגברותו מתגדלת היא האורה הפנימית של כל הנשמות כולן. עוד פעם נקרא את המשפט: מהקרות הפנימיות המתעוררות ועולות בליבם של צדיקי הדורות. אתם לא אמורים להתקשר למה שכתוב פה, כי כמו שאתם מבינים, הפסקאות שנקרא לכם אמורות בדיוק את אותו רעיון שאנחנו מדברים עליו עכשיו. אז פה הוא אומר במשפט הזה שמעקרות הפנימיות המתעוררות ועולות בליבם של צדיקי הדורות. צדיקי הדורות הם מקבילים לקדושי הרעיון ועמוקי המחשבה שלנו. והמעקרות הפנימיות המתעוררות ועולות בליבם, אז נשמתם מתעלה, הם בעצמם מתעלים, הם בעצמם מתקדשים על פי התוכן הרעיוני שממלא את ליבם, ואורה של נשמתם מתגדל. ועם גדולת אורה והתגברותו מתגדלת היא האורה הפנימית של כל הנשמות כולן. כן, אז זה מקביל לרעיון שהוא שגרתי יותר בלשוננו, במילים של יחיד שעשה תשובה, אני חושב שכבר הזכרנו את זה בפעם הקודמת, אז מוחלים לו ולכל העולם כולו. מה פתאום, הוא יחיד, הוא פרטי, הוא עשה תשובה? לא. אבל טוב, שם דובר על מי שעשה תשובה, אולי הוא לא במדרגה כל כך עליונה שבגללה הוא צריך לעשות תשובה. אולי דווקא כן, בגלל שהתשובה יכולה להיות אדרבה, תשובת הצדיקים, שהיא עוד הרבה יותר חשובה מאשר תשובת הרשעים, ככה הרב מסביר באורות התשובה. על כל פנים, הנושא שלנו פה מבחינת ההיגיון הפנימי הוא אותו היגיון. המעמד הרוחני של הצדיקים יחידי הדורות מגדיל את איכותם האישיותית, בלשון הרב זה מעלה את נשמתם ואורה מתגדל, ועל ידי זה לא רק הוא מתעלה ומתגדל אלא כל הנשמות כולם. למה? אז זה המשפט הבא: הקשר הנשמתי של כל ישראל, שיש הרבה צינורות מקלחים זיו חיים אחד לחברו, ולמעלה למעלה ישנה אחדות גמורה בצרור החיים השורשי שלהם, פועלו שהעלייה האורית בוקעת היא על ידי הרתם של צדיקים בכל הנשמות כולן, בין שמרגישים את אותה התוספת הרוחנית, בין שאין מרגישים אותה. אז הנה הנקודה, שוב, אותו יסוד חשוב, יסוד היסודות ועמוד החוכמות, כך אני נוהג תמיד לשנן, שהוא, אתה לא תבין שום דבר ברוחניות, מעבר לרמה של ילדים בגן, אם אתה לא יודע את היסוד הזה, שהתפיסה היסודית של היהדות על כל זרמיה, זה שהמציאות היא אורגנית. ופה הנושא שלנו זה שהעם הוא אורגני, העם הוא איש אחד. כל ישראל הם איש אחד בלב אחד. רצו שיהיו בלב אחד, בגלל, גם אם הם לא בלב אחד, אז הם איש אחד. בלשון הרב זה לא נקרא איש אחד, זה נקרא הקשר הנשמתי של כל ישראל. כל ישראל קשורים נשמתית, כולם קשורים אחד בשני, כמו איברים שתלויים אחד בשני, בגוף אחד. הקשר הנשמתי של כל ישראל, שיש הרבה צינורות מקלחים זיו חיים מאחד לחברו, מאחד לחברו יש הרבה השפעה, השפעה פסיכולוגית, השפעה רוחנית, ופה אנחנו מדברים על גובה עוד יותר עליון, השפעה נשמתית. ולמעלה, למעלה, ישנה אחדות גמורה בצרור החיים השורשי שלהם. למעלה, למעלה, כל ישראל זה צרור חיים אחד, קשר חיים אחד, אחדות אחת. בלשון מאוחרת בתפילות אנחנו אומרים, צרור בצרור החיים את נשמתם. בלשון התנ"ך זה היה, הנני נאסף אל עמי. למות זה נקרא לאסף אל העם. הנני נאסף אל אבותיי. או להצטרר בצרור חיים. כי העם זה צרור חיים אחד. זה זרם חיים אחד. בלשון הרב פה, למעלה, למעלה, ישנה אחדות גמורה בצרור החיים השורשי שלהם. והקשר הנשמתי הזה פועל הוא כשהעלייה האורית של אותם יחידים, אז כמו שאנחנו לא מוקי תדהמה מזה שדיברנו על זה, אנחנו לא מוקי תדהמה מזה שאני חושב את זה מחשבה והיד שלי מקום באמת. כי מה הקשר בין מחשבות שלי ובין היד שלי? זה חוץ מזה שזה שאלה, זה השאלה היא מפתיעה שאנחנו שואלים אותה. פשוט זה כך. בגלל שככה זה בחיים. אז ככה זה בחיים, לא רק בגוף שאתה רואה אותו בעיניים שלך, אלא תתפוס שכל העם הוא איש אחד. וכולנו משפיעים על כולנו. הכל משפיע על הכל. אז הקשר השורשי הנשמתי הזה פועל הוא שהעלייה האורית בוקעת היא על ידי הערתם של צדיקים בכל הנשמות כולן. תגיד, אני לא מרגיש את זה. טוב. אם היינו יכולים לראיין איזה אצבע או רגל ומראיינים אותה, את חשה את השפעת המוח עלייך? אז מן הסתם הייתה שואלת מה זה מוח. אז זה לא תלוי בהרגשה או לא הרגשה. ואם יש איזה, לא יודע מה, בדואי, הוא לא שמע על דבר כזה שנקרא גרביטציה. אם יגידו שיש גרביטציה, אז הוא ישאל, מה זה? זה שדה? אז זה לא עושה אותו מושפע מהגרביטציה פחות, לא אחרי שהוא יבין, לא לפני שהוא יבין. זה לא תלוי בהרגשות שלו. הוא יגיד שהוא לא חושב שזה ככה. הוא לא מרגיש ככה. זה לא תלוי במה שבני אדם מרגישים. תלוי במציאות. והמציאות פועלת לא בהכרח על פי מה שאנחנו תופסים בה. אז בין שמרגישים את אותה תוספת רוחנית, בין שאין מרגישים אותה, מכל מקום, כל הנשמות פועלות על כל הנשמות, והנושא שלנו פה זה התעלות שמתעלות כל הנשמות כתוצאה מהתעלות של יחיד סגולה, של צדיק, של חסיד, של קדוש, של עמוק מחשבה, קדוש רעיון וכדומה. מובן הדבר שהקישור הנפשי שעל ידי החיבה, האמון, הכבוד והדבקות המעשית, חשק ההשתוות וחמדת ההתבשמות פותח את הצינורות הרוחניים יותר ויותר ומחזק את הקשר העצמי השורשי יותר. וההתעלות עוברת בבהירות ובפעולה נפלאה משיות יחידית גדולה על הכלל כולו. הסמוך סמוך יותר והמקושר ביותר לפי ערכו, כך הוא עילויו. אבל עיקר חטיבתה של ההתעלות באה היא גם מעצמה ומתווספת על ידי עומק החפץ של הצדיקים עצמם, שהטבה המוחלטת והערת הכל היא נקודת חשקה. עוד פעם, מה שהרב אומר במשפט הזה, שבסדר, נכון, הכל משפיע על הכל, ויחידי הסגולה משפיעים על, על כל הנשמות כולם בהתעלותם, בין שמרגישים את אותה תוספת ובין שאינם מרגישים את, את התוספת. לא תלוי ברגשות. ומכל מקום, זה נכון שיש הבדל בהשפעה. בסוף המשפט הוא יגיד, אם קושר ביותר לפי ערכו, כך הוא עילויו. ככל שהוא קשור יותר, ואפשר להיות קשור יותר. אפשר להיות יותר קשור לצדיק. מה שהרב עומד להסביר לנו פה, כן, זה בדיוק עולה על הגל של מה שמאוד מאוד פיתחה החסידות האחרונה, כמו שדיברנו בפעם הקודמת, אני חושב. הנה, פה הוא מפורט איך זה עובד, מה זה הדבקות ברבי, מה זה הדבקות בצדיק. אבל באמת, הרעיון הזה של החסידות, הוא נכון שהוא קיבל רזולוציה גבוהה ודציבלים גבוהים שם בחסידות, אבל באמת זה רעיון גמרתי גמור. זה מה שנקרא, נמצא שם בכתובות, ידבק בחכמים ובתלמידיהם, או בכל המקומות בש"ס, על שימוש תלמידי חכמים, ששימושה גדול מלימודה. ופה יש לנו משפט שיכול לשפוך לנו אור רב על איכות גבוהה מאוד של המושג שימוש תלמידי חכמים. כי המושג שימוש תלמידי חכמים זה נושא, כמו כל נושא בתורה, רחב ועשיר ובעל הסברות ופרשנויות ברמות שונות המפוזרות בכל רחבי השונים והאחרונים. ופה זה מהרמות הגבוהות של שימוש תלמידי חכמים. הכיצד? אז זה המשפט פה. הקישור הנפשי שעל ידי חיבה, אמון, כבוד, דבקות מעשית, זאת אומרת להיות קשור מופעל ממש, אלישע שרצק מים על ידי אליהו, חשק ההשתוות, הרצון להיות אותו דבר, חמדת ההתבשמות, הרצון להתבשם מהאישיות הגדולה הזאת. אז כל הכישורים הנפשיים, הכישור הנפשי באמצעות הגישות האלה, כמובן שזה מעצים, זה מחזק את הקשר העצמי, השורשי, יותר, ובלשון הרב, פותח את הצינורות הרוחניים, וגורם להשפעה שתשפע בשפע רב יותר, זורם יותר. זה נקרא, מתקרב החסיד לרבי שלו, נדבק התלמיד ברבו. ואז ההתעלות עוברת בבירות ובפעולה נפלאה. זה לא כמו ששומעים שיעור. זה פועל ישר על הנשמה, זה כמו אולי, רגע, זה משל כל כך מוצלח מה שאני עומד לומר, אבל זה כמו לקחת אנטיביוטיקה או לקבל אותה לווריד. אולי זה משל לא מספיק, כי זה עוד הרבה יותר משל לקבל אותה לווריד. זה פשוט כל האישיות יכול, זה כמו, או, הנה משל יותר טוב, זה כמו השפעת הנביאים, האצלת רוח. תלמידי הנביאים, אלישע, זורק עליו אליהו את הדרתו, ומה קרה? לא, זהו, אני איתך. והצלתי מן הרוח, פתאום הם כולם נביאים. זו מקפצה, גורם למקפצה, הדבקות הזאת גורמת למקפצה רוחנית פנומנלית. ההתעלות עוברת בבהירות ובפעולה נפלאה, ממש פלא. כי כשאנחנו לומדים, יש לנו רבנים, אז נו, עד שאני מבין את מה שהוא אומר, ואם אני מבין מה שהוא אומר, וקלטתי, ועיכלתי, ומשך הזמן, עד שזה חודר, והופך להיות לדבר משמעותי, בהיר בחיי, ומעצב את רגשותיי, ואני מזדהה עם זה, ואני פועל על עצמי, אז כן, אנחנו מגדלים במשך הזמן. אבל פה זה יכול להיות מהר מאוד, מה שבצורה טבעית לוקח זמן רב, פה זה פתאום. זה עובר מאישיות יחידית גדולה, ופה השפעה עוברת מאישיות יחידית גדולה על הכלל כולו. הסמוך סמוך יותר, מי שמדובק בו יותר פועל יותר, והמקושר ביותר לפי ערכו כך הוא להיות. ככל שהוא קשור יותר ככה יותר מתעלה, קשור פחות פחות. ומכל מקום, וכמו המשל שאמרתי עם הגרביטציה, אין מה שלא מושפע, כל מסה פועלת על כל מסה. אבל עיקר חטיבתה של ההתעלות באה היא גם מעצמה, ומתווספת על ידי עומק החפץ של הצדיקים עצמם. זה לא רק פועל יוצא של הצימאון להתבשם ולהידבק ולהתעלות ולהתקדש וללמוד ולחכות של התלמיד לרבו, וגם מותנה ברב ולתלמידה. עד כמה, וקרא זה אל זה לאמר, עד כמה אותו יחיד סגולה, אותו עמוק מחשבה, מתכוון בשאיפתו, והוא מודע, ודאי שאנשים האלה הם מאוד חשים את האחדות שלהם עם הכלל, כי מי שלא חש את זה, אני חושב שהוא לא צדיק כל כך. לא פנים זה, בטח הוא לא עמוק מחשבה, וממילא המשקל הסיגולי שלו פחות. כי פה, אם המשל שהזכרנו פה מסות, אז מה מגדיל את המסה שלך? זה לא שאתה תאכל יותר, המשקל יגיד שיש לך 90 קילו, אלא פה מה שיגביר את המסה הסיגולית שלך, זה האיכות המוסרית שלך, האיכות הרוחנית שלך, האיכות התורנית שלך, האיכות האישיותית שלך. ככל שהאישיות יותר אידיאליסטית, יותר ערכית, יותר אצילה, יותר עדינה, יותר קדושה, יותר חכמה, יותר מוסרית, המשקל הסיגולי שלה גדל יותר. ופה אולי מועיל לנו המחשבה שאם כולנו משפיעים על כולנו, זה לא רק משמח, זה גם מעציב. נכון שיש לזה אפקטים מעציבים, כי ראוי היה שמואל שתשרה עליו שכינה כשמואל, שמואל הקטן היה ראוי שתשרה עליו שכינה כשמואל הרמתי, אבל דורו גרם, אם סתם הוא השפיע על דורו המון, הבעיה שגם הם השפיעו עליו. אז זה נכון שהכל משפיע על הכל, ולא רק הצדיקים משפיעים, גם הרשעים משפיעים. אבל פה אפשר לעודד את עצמנו במחשבה שעל אותו ציר של הגמרא שם, שמרובה מידה טובה ממידת פרונות, 1/500. וככל שמשקל הסיגולי שלך עולה, המסה שלך עולה, וממילא אתה משפיע יותר. ולהפך, ככל שהמשקל הסיגולי ירוד, זה משפיע, אבל פחות. יכול להיות שהמון המון בעלי משקל דל הופכים להיות למסה כבדה, זה מה שנקרא חטאת הדור. אבל מכל מקום, יחיד סגולה אחד שווה, הנה, באים כלל ישראל, באים אל שמואל ואומר, התפלל ועד עבדיך, התפללו אתם. אני רק אחד, אתם כולכם. לא, זה כמו שקוזרו אומר, יש דבר כזה שיש יחיד, שהוא שקול כנגד כל הציבור, רק היום אין כאלה. כך אומר הקוזר, כבר בזמנו כבר לא יפה. אבל בעיקרון, בחייה, בתנך היה, חוני היה, וכן הלאה. היו כאלה שהכלל באים אליהם כדי שהם יתפללו. והכוונות והשאיפות והמחשבות, ואנשים כאלה, מחשבות כאלה, הם לא צריכים לבוא הרבה קורסים בשביל זה, זה מה שנקרא, מתי שהם היו בכיתה א' הם ידעו את זה. אז זה טריוויאלי אצלם, זה המובן מאליו, ושם הם נמצאים בצורה מוחשת, מורגשת, מובנת מאליה. וזו שאיפתה, להטיב לכל, לקדש לכל, לזכות את הכל. נו. ודאות אנשים האלה כבר נמצאים שם באזור מינימום חסידות של מסילת הישרים, כן? ומה עושה החסיד? מה נקודת החסיד במסילת הישרים? עניינו, לזכות את הדור. הנקודה היסודית של החסיד, שכבוד שמיים תלוי בכבוד ישראל, לא ספק, וכל עבודתו זה רק בשביל הכלל. אז עיקר חטיבתה של התעלות, אז היא באה גם מעצמה, לא בגלל התאמצות של המושפעים, אלא בגלל ההוויה של המשפיעים. ומתווספת על ידי עומק החפת של הצדיקים עצמם. אפילו הצדיקים האלה לא היו מתכוונים, הם כבר משפיעים, עצם מציאותם משפיע. ולכל שכן שהם רוצים את זה. שהטבה המוחלטת והרת הכל עם כונת חשקם. מה עושה אותם הצדיקים? הם תמיד חושבים איך להטיב לכל, ואיך לרומם את הכל, איך להעיר את הכל. זה החסד שלהם בחיים. טוב, לא אמשיך לקרוא לכם מפה, אם כי יותר ממה שקראתי לכם כתוב פה. הרב פה ממשיך, אנחנו יכולים, לנושא שלנו עכשיו, יש צדיק הכי גדול שהיה אי פעם בהיסטוריה, אתם יודעים, קוראים לו? אני אתאר לעצמי שאתם אומרים משהו לעניין מאוד, אבל אתם לא שומע מה אתם אומרים. כימה, יש צדיק שבכל הדורות קוראים לו כנסת ישראל, כלל ישראל, כלל ישראל. אפילו משה רבנו לא מגיע לקרסוליה של כנסת ישראל כולה. ואם זה נכון שיחיד סגולה פועל על כל המציאות כולה ברגע נתון, אז איך כנסת ישראל כולה פועלת? זה בדיוק באותו עיקרון. פועל על כל המציאות, על כל העולם כולו, במכפלת כוח שאין על עפר משלה. טוב, וזה הנושא שאני ממשיך לדבר שם, אני לא דיברתי, רק מחר ש... מבינים שזה נושא כל כך מרשים, אז אני לא יכול לבוא על זה בשתיקה גמורה. במקום אחר כותב פה הרב כך. מה אתה אומר? בעמוד קופלמטית. עכשיו אני קורא בעמוד פעיבה מקורות הקודש חלק א'. אז פה בעמוד פעיבה, אז הוא אומר, הנושא שלו פה זה עיסוק בנסתר. והרב אומר שאנחנו לא אמורים לעסוק בנסתר. כי הידיעות הסודיות היותר עליונות אין מגמתן להתפשט בעולם בהתפשטות כמותית. אין שום עניין כזה. אפילו באידיאל אז אין עניין שכולם המונים ידעו מה זה התפשטות כמותית, שידעו מהם רבים. אין עניין שרבים ידעו מענייני הנסתר. פשוט אין עניין כזה. אין עניין כזה. למה אין עניין כזה? כי זהו דבר שאי אפשר. זה פשוט נעוץ בהגדרה. אם יודעים מזה הרבים, סימן שזה לא נסתר. ואם זה נסתר, סימן שלא יודעים מזה רבים. מי שנוטה ללמד רבים נסתר, זה סימן מובן שהוא פשוט לא מבין על מה הוא מדבר. ומי שמבין, לא נוטה לדבר. זו האמת, כמו שהרב חושב אותה. והוא הבין בנסתר. ואם תגידו, מה הבעיה שידעו מאיזה רבים? אולי פעם זה היה קשה, אבל כיום, אתה יכול לגש לחנות, תקנה את כל ספרי הנסתר ותקרא, ואז תדע. בימינו לא צריך לעשות את זה, רק תחזיק באחבר ותלחץ על רב גוגל, ואתה יכול לקבל את כל הידיעות הנסתרות שאתה רוצה בעולם. אבל אם מישהו חושב שזה מקדם את המצב, הוא טועה. כי אם ידעו רבים מסגנונן החיצון, את המילים אין בעיה. רק תפתח את הזוהר, תקרא, מה הבעיה? אבל אם ידעו רבים מסגנונן החיצון, לא ידעו כלום בתוכנן הפנימי. אז אתה יכול לעשות עוד כמה דברים כאלה, כמו לפתוח זוהר, או כתבי ארי, או שאר כל ספרי המקובלים. אתה יכול גם לקחת ספר של מתמטיקה ארגודית ולקרוא אותו. זה יפעל עליך באותה צורה. אתה מבין מה שכתוב פה, ומבין מה שכתוב שם, באותה רמה. זה ממש את הדבר. זה עושה לך טוב, אתה יכול להגיד שכן. הרב חושב שזה מזיק לך. כי זה בטח, אם אתה מוציא את זה הרבה זמן, תראה, יכולת ללמוד משהו, אתה יכול ללמוד איזה קצות, יכולת ללמוד איזה שמירת הלשון, היית יכול לפתח קצת השכל שלך, לפתח קצת המוסר שלך, אז האיכות האישיותית שלך היה קורה שם משהו. ועכשיו אתה חי באיזה הזיה, שזה קורה שם. וזה לא טוב. אדם יבזבז את חייו. סליחה?
לא רק איזה ריבוי הלימוד שאף כותב לא תואר.
ריבוי הלימוד? מה זה ריבוי הלימוד?
לא קורה את זה אפילו בלי להלימוד.
טוב, אני לא יודע מה כתוב שם. אני עכשיו יודע מה כתוב פה. אז מה שכתוב פה, כך כותב הרב. ואני מתאר לעצמי שמה שכתוב שם לא אמור להיות בסתירה למה שכתוב כאן. הוא כותב ברחל בתך הקטנה, אומר, לא ידעו כלום בתוכנן הפנימי, יהיה הדבר מזיק יותר ממה שהוא מועיל. אולי פה, פה נעוץ שער קטן, פתח קטן לתשובה לשאלתך. הרב לא אומר שזה לא מועיל, הוא אומר שזה מועיל. אולי זה סגולה לנשמה, אולי זה עושה איזה רושם. אז זה מועיל, אז זה מועיל, אבל זה גם מזיק, ויהיה הדבר מזיק יותר ממה שהוא מועיל. אז בחשבון מסחרי זה לא מומלץ.
כן. מסתדר עם מה שהרב תדע הרבה מקומות לגבי תורת ארץ ישראל, שדורשת מקומה בהתחלת אותי גאולה, שהיא התורה הנסתרת שהייתה בגלות פחות רלוונטית, אבל עכשיו בזמן התחלת אותי גאולה זה יותר רלוונטי, וזה מה
אבל נמשיך לקרוא ונראה אם זה יעזור לנו לראות איך זה מסדר. א', ב', שאני עונה לך ככה, זה לא בגלל שאני מסכים למה שהנחת בשאלה שלך. אני לא יודע אם אתה מדייק מה שאתה אומר, תורת ארץ ישראל זה תורת הנסתר. אתה עושה זהות בין המושגים. אצלי לא ברור שזה זהות בין המושגים. ופה גם כן לא להתבלבל. אתם יכולים להגיד, תראו, אבל אורות זה תורת נסתר, מערד זה תורת נסתר, גוזרי זה תורת נסתר. ואם מישהו יגיד ככה, אז יימצא מישהו שיוכל להביא ראיות לדבריו. אבל אז צריך לשים לב למה שכתוב פה בהתחלה. אם גם נגיד ונקבל את הטיעון הזה, אז פה מה שכתוב זה לא התנגדות לתורת נסתר נקודה, אלא לידיעות הסודיות היותר עליונות. אז יש ידיעות סודיות כנראה לא כל כך עליונות, והן, אם אתה רוצה לקרוא תורת נסתר לאורות ולמה שאנחנו קוראים עכשיו ולמהר"ל שהרב בעצמו אומר שהמהר"ל אמרו על המקובלים אחד שאף על פי של דבריו דברי קבלה, ואם אתה רוצה לקרוא לכוזרי נסתר, ואם למדת את נפש החיים אז שם כתוב שבכלל מושג נסתר, יש שתי בחינות בנסתר, יש נסתר יחסי, יש נסתר מוחלט. זאת אומרת, יש כל דבר שאתה לא מבין לגבי איך הוא נסתר, אבל יש נסתר שגם לארי הקדוש נקרא נסתר. אז יכול להיות שיש בן אדם מסתכל בספר הכוזרי וזה לגביו, זה כמו שאומרים מי שמסתכל במרק פירות, אז זה כלום, הוא לא מבין, אז לגביו זה נסתר בסדר. אבל זה אולי יתאים לתורת ארץ ישראל שאתה מזכיר לנו פה. אבל מכל מקום בוא נמשיך לקרוא. אז הרב אומר שאין עניין לידיעות הסודיות יותר עליונות להתפשט בהתפשטות כמותית. אין אידיאל כזה בכלל. אין אידיאל כי זה בלתי אפשרי. ואם מבחינה כמותית זה ממש אפשרי, אין שום בעיה, אבל הסיכויים שהציבור הרחב יבין משהו במה שהוא שומע או במה שהוא מדבר או במה שהוא קורא, אין סיכוי. זה בלתי אפשרי. אם כך, אז מה העניינן של הידיעות הסודיות היותר עליונות? אמנם הן צריכות לחדור לכל אלה שבהם נמצאת סגולה עליונה של הסתכלות גבוהה. יש אנשים, נקדם תהליכים, אתם מבינים לאן אנחנו רוצים, קדושי רעיון, עמוקי מחשבה, הם כן צריכים לעסוק בנסתר. רק פה הוא מגדיר אותם, אלה שנמצאת בהם סגולה עליונה של הסתכלות גבוהה. איך נמצאת בהם סגולה עליונה של הסתכלות גבוהה? לדעתי, התחום שנכון פה, הם נולדו ככה. אנחנו לא נולדנו שווים, אף אחד לא נולד שווה לזולתו. יש אנשים פה שיכולים לרוץ במהירות שאף אחד אחר לא הצליח לרוץ ככה, במהירות הזו. למה? כי הוא נולד ככה. תגיד, זה לא הוגן. אנחנו אמורים להיות שווי אפשרויות. זה באמריקה, בשטיפות המוח שלה. אבל במציאות זה לא עובד ככה. במציאות אנחנו לא שווים, אין אפילו שני גרגירי חול שווים. וכל שכן שאין שני בני אדם שווים. וזה לא רק ביכולות הפיזיות אנחנו לא שווים, גם ביכולות המנטליות, הפסיכיות, הרוחניות והנשמתיות, אנחנו לא שווים. יש בן אדם, או ללמוד מתמטיקה בשבילו זה ככה, זה כיף. יש בן אדם שזה טראומה. למה? בגלל שזה מאוד יתאמת וזה לא יתאמת. כן, לפעמים זה נולד ככה. אז בדיוק שזה, כמו שזה נולד ככה, מי ששייך לנסתר במדרגות העליונות, הוא נולד ככה. ויש מי שלא נולד ככה, ועד יומו האחרון לא אמור להיות בידיעות הסודיות יותר עליונות, נקודה. זה לא בגלל שהוא אמור עכשיו להתאמץ מאוד מאוד ואז, כן. ויש אחד כזה שכן, אם יתאמץ מאוד מאוד, אז כן. כל פנים, המון פרצופים יש, המון סוגים, המון תפקידים נשמתיים, לא נולדנו שווים. ביחס לידיעות הסודיות יותר עליונות, זה שייך ליחידי סגולה, לא אמור לא להיות, לא אמור לשנות, המצב לא אמור להשתנות. גם המצב היותר אידיאלי, אתם מבינים? היה תקופה של תנאים פעם, זה לא התקופה שלנו. אבל אז היה רבי שמעון בר יוחאי ובנו, והוא אמר שראיתי בני עלייה והם מועטים, ועם שניים, אני ובני הם. מה אני ובני? אז מה? אז מה אם לא אתחיל לפרט שמות? לא נעים עכשיו. אז יוצא שכל התנאים הקדושים, לדעת רבי שמעון בר יוחאי, הסיכוי שהם לא שייכים לעלייה. אבל הם תנאים. יכול להיות. קדושי עליון. ודאי שאנחנו, זה ביזיון שנגיד אפר, 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 תחת כפות רגליהם. ברור, 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 ברור. מכל מקום, לא היו שייכים לנסתר. ואין תפקידם להיות בנסתר. זה לא מפריע בכלל לעובדת הקדושה ועובדת השם שלהם, ולעשות את תפקידם הנשמתי. למדו את התורה כמו שלמדו את התורה, הלוואי שנזכה לאחד מיני ריבי 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 רבבות של מה שהם היו, בקדושתם, בתורתם, במדרגתם, בדבקותם, בעבודת השם שלהם. אבל כל אחד צריך לדעת את מקומו. טוב, אבל זה באמת הייתה סטייה מהנושא, והנה הגענו לנושא. ואלה היחידים בגובהם הרוחני מרוממים הם את העולם משפלותו על ידי מציאותם לבד. כל העולם מתרומם בגלל שיש בו אנשים כאלה. הם לא מעבירים שיעורים, ולא על ידי השפעתם הניכרת. את הרזים הפנימיים אינם מגלים, ולא יוכלו לגלות. וזה לא עניין שזה מידע איזוטרי, שמי שנכנס לברנג'ה, אז בתנאים מסוימים אני אלחץ לך באוזן, רק אל תגלה לאף אחד, ביני ובינך. זה לא הולך ככה. כי אין מלמדים סתרי תורה, אלא חכם הוא מבין מדעתו. ואם אין לו הבנה מדעתו, אז גם מי שירצה לגלות, הוא לא מצליח לגלות. הוא לא יצליח לגלות. כי זה נתון הווייתי. זה כמו שיש, לא יודע מה, מוצרט, מלך המוזיקה בעולם. אבל, והוא רוצה, ויש אחד שנורא, גם כן רוצה להיות מוזיקאי, רק יש לו בעיה קטנה, והוא זייפן ואין לו שמיעה מוזיקאית. אז אם יהיה לו מורה טוב, אז הוא ילמד אותו מוזיקה. מה אתם אומרים? לא. לא יעזור כלום. אז וכן בנמשל. אין את ההכשרה הבסיסית, אז אי אפשר לגלות. והמונים, הציבור הרחב, אין לו את ההכשרה הבסיסית. אז על כן, יחידי הסגולה, אין להם נטייה לגלות, ולו הייתה להם נטייה לגלות, גם כן לא היו יכולים. כי זה פשוט בלתי אפשרי. אבל מה שההורה, אז בשביל מה זה טוב כל מה שהם לומדים? השאלה הזאת היא דומה לשאלת המאה הארצות. מה הנו לן רבנן? להם שנו, להם תנו, זו שאלה אומה ונוראה שלא מקבלים עליה מי יודע מה. וכן, כי מה האמת? שמה שההורה הגדולה גורמת בעצם בכל כוחה, בהתפשטות ניצוציה, גם על כל מה שמגולה, על מבט כל עין, על כל שיחה ותנועה, על מהות הרצון, על מגמת החיים. הכל פועל ומעודד, מחזק ומקדש את הכל. זה הפעולה הסיגולית. זה משפיע באופן טוטלי על הכל. אותו רעיון, עוד פסקה אחת, ובזה נעצור, תסתפק לנו. כי אני מאמין שכבר הבנתם את הרעיון מספיק. המחשבות העליונות של הקדושה הנובעות ממקור הקודש, ממקור התורה בחוכמה, הן מעדנות את הנפשות ומוסיפות בהן אור של חיים אמיתיים. לומדים תורה, זה טוב. לקח טוב נתתי לכם, תלמדו. מה כל כך טוב? כי זה מחשבות עליונות של קודש, חוכמת הקודש, תורה. הן נובעות מקור הקודש, מאור חוכמה, מאור התורה והחוכמה. והמחשבות שנובעות מזה הן מעדנות את הנפשות ומוסיפות בהן אור של חיים אמיתיים. אדם מתקדש, אדם מתחכם, אדם נהיה עדין נפש, עציל, קשור לתורה. מה אנחנו יכולים להגיד יותר מזה? אבל כמובן בכל הדברים אלה מדרגות, גם מדרגות בתורה. חכמים יחידים המתנסים לעדן עליון זה, על ידי קישור נשמתם במעדנות זיו החוכמה העליונה, ועל ידי קישורם אל כל ההמון כולו, והם קשורים אל כל ההמון כולו, היחידים האלה, הם מעדנים גם את נשמותיהם, מעדנים גם את נשמותיהם של תהמון. וזה פועל בכל מקום בעולם, ולא צריך להיות יהודי בשביל זה. כי אם יש חסיד, איש אלוקים, איש קדוש, בכל מקום בעולם, אז הוא פועל על כל האנשים. כי האמת הזאת של מה שראינו שם, שיש קשר נשמתי בצורה החיים העליון, באמת זה בכל האנושות, בכל ההוויה. אבל אם זה נכון בכל ההוויה, בכל האנושות, על אחת כמה וכמה זה נכון בישראל. עוד יותר פועל בישראל. ביותר הדבר פועל בישראל. למה? מפני הקישור האחדותי הפנימי שיש לעם פלאות, עם אחד זה. עם ישראל זה עוד יותר גוי אחד בארץ. זה המיוחד בקשר הנשמתי בין עם ישראל. שוב, בין כל הרשויות יש קשר, בעם ישראל עוד יותר. אני קצת מדלג. ובין כה וכה יודעים הם בידיעה גמורה שכל מה שהם, יחידי הסגולה מדובר עליהם, הם יודעים שכל מה שהם יותר מתנסים ברום מעלה של הציורים הקדושים העליוניים, ציורים זה התובנות הרעיוניות הגבוהות, וככל שהם מתעלים יותר בהבנות, בוא נקדם תהליכים, על בסיס מה שדיברנו, הם קשורים יותר לסתרי תורה. זה מתובנות פנימיות עליונות, תודעות עליונות. ככל שהם מתנסים ברום מעלה של הציורים הקדושים העליונים, עושים הם פעולה ממשית להעלות נשמות רבות מתהומות שיקועם, להעלות אבני חן יקרות משפל המצב אשר הורדו שם על ידי המון תלאות גשמיות ורוחניות, ועל ידי העירוב הבלתי ניכר שזרמי אורותיהם של קדישי עליונים הללו מעורבים הם עם החפצים והנטיות של כל ההמון כולו, עצם החיים הולך ומתנדים. שמחת החיים הפנימית מתעלה. אנשים קמים בבוקר, מצד רוח יותר טוב. ורגש הטוב והיושר. אנשים מסתובבים עם תחושה מצפונית יותר רגישה, יותר עדינה. ואור הקודש העלום הולך ומתגלה מבין החרקים. בכלל, אטמוספרת החיים הכללית, שהיא קשורה לאיזה ספרת חיים אחרת, משהו מעין ביות השכינה בישראל בזמן שהיה בית מקדש, וכמו שדיברנו אני חושב בפעם הקודמת, אז היא נהיה יותר מונגש, זה מתחיל להתראות מבין החרקים בלשון הרב, והעולם כולו נעשה שווה הרבה יותר בערכו. כי אם עם ישראל מתעלה, אז צדיק לכל הדעות מתעלה, אז העולם כולו בטח מתעלה, ואז כל העולם כולו מתקדש, מתרומם, שאיפת הטוב, היושר, השמחה, השלווה, השלום, הבריאות, כל הערכים הולכים ונהיים יותר ממשיים בנפשות. ופרי העבודה, זה נקראת עבודה, כי כמו שראינו, יחידי הסגולה האלה, חוץ מזה שאיך נגיד, גם בלי עבודה שלהם זה כך, כי עצם מציאותם פועלת, אבל זה באמת זה עבודה שלהם, כי כל חייהם הם עובדים, קודם כל על עצמם. אתה לא תגיע למדרגת החסידות, בתנוצה, במצילת ישרים, אם אתה לא תוציא את המיץ של החיים שלך, ולאורך שנים ארוכות ומאמצים אדירים לעבור משלב לשלב, מזהירות לזריזות, לנקיות, לפלישות, ושלא לדבר הלאה. בתורה רבה צריך להיות, כי אין סיכוי שאתה תהיה זהיר וזריז וכולי בלא תורה. אז ודאי שזה מצריך עבודה עצומה. ובמדרגות העליונות, בטח שצריך, בשביל לחסידות, להגיע לחסידות, צריך תורה של חסידות. בשביל קדושה צריך תורה של קדושה. וזה תורות במדרגות אחרות. וזו עבודה. ופה הרב מדבר על פרי העבודה. פרי העבודה, הכוונה, תוצאות העבודה, יבולי העבודה. פרי העבודה מתראה במקומות אשר אין עולה על שום דעת לשער מי הם המברכים שם. מי הם המזילים תללי הנועם, מי הם המכניסים רגשי השלום והידידות, מי הם הגורמים להישרת השכל, לאיזור הכוח, לעדינות הרוח והגדלת התקוות. זה משפיע במקומות שאף אחד לא מעלה על דעתו שזה הגורם שמשפיע. אתם מבינים? זה כמו שהגרביטציה של השבט שמשפיעה על גורמים כאלה שלא מעלים על דעתם שמשפיעה. אז כמו שאמרנו, זה בכלל לא תלוי במה שמעלים או לא מעלים על הדעת. מבינים או לא מבינים, מרגישים או לא מרגישים, מסכימים או לא מסכימים. זה פשוט לא נעוץ בגובה הזה. זה פשוט מימד מציאותי. ותוצאות העבודה, פרי עבודה, מתראים במקומות שאף אחד לא מעלה על דעתו שזה משפיע שם. כי באיזה מישורים זה משפיע? הנה, הוא קצת מפרט אותם. הישרת שכל, נולדים תינוקות, עם שכל קצת יותר רשם. ועדינות רוח, נולדים אנשים, קצת יותר עדיני נפש. והגדלת התקוות, בני אדם עם אוריינטציית חיים יותר אופטימי. מה עושה את זה? אפשר להשפיע על זה. יחידי הסגולה, הם מעצבים את זה. כל אלה רסיסים הם מעולם האורה החי בנשמתם של ישרים עליונים. פה פתאום הם נקראים ישרים עליונים. חסידים, קדושים, עמוקי. קיצור, אמרתי לכם, המוני ביטויים יש ברב ביחד כלל. יחידי הסגולה האלה, פה הם ישרים עליונים. הם נגידי העולם. שרי הקודש, האוהבים הגדולים של כל המעשים, זה מה שעושה אותם לאנשים כל כך גדולים, כי באמת, באמת, לא בדקלרציות, הצהרות וסחבקיות עם אחר, אלא בעצמיותם הם קשורים באהבת נפש עם כל. הם האוהבים הגדולים של כל המעשים, כל הבריאות, כמו פרשת השבוע שלנו, נפל לנו פתקמים שמיים, זה רב, רם אוהבי. קט, דום ומורה כרב, אחת הטעם גיל אדמה. אז ניגש הקדוש ברוך הוא לאברהם ואומר, תראה את זה המצב. אז אברהם מקבל עדות מפי הקדוש ברוך הוא שיש שם סדום ומורה, וזהו, צריך להשמיד אותם על פי דעת הקדוש ברוך הוא. אין, הוא לא מוכן. הוא נלחם. נלחם. כמו אריה. אף תספה צדיק עם רשע. אי אפשר, אי אפשר. חמישי, עד הבא, אך הפעם, אך הפעם, אני חרדי, ודבר אך הפעם, עד הפעם, עד. כי הוא לא יכול, אהבת צדק, ותשנא רשע, אהבת להצדיק בריאותיי, צנאת להרשיעם. לא מדובר פה על אהבת ישראל, מדובר פה על אהבת סדום. ככה מתחילה אהבת ישראל, ככה מתחיל האבא שלנו, זה אברהם אבינו. הביטו אל צור חוצלתם, אל מקבת בואו נוקרתם, הביטו אל אברהם אביכם. כי זה היסוד. ויחידי סגולה הם אברהמים כאלה. כי התכונה העצמית שלנו, מאבותינו, יוצאת אל הפועל במלואה דווקא ביחידי הסגולה, של עם הסגולה. אבל ושם התכונה של האהבה מגיעה לצורה האותנטית שלה. אהבה טוטלית לכל. אוהב את המקום, אוהב את הבריאות. ובריאות זה לא תלמידי חכמים. זה בריאות. כל הבריאות. עד אולי בעלי חיים גם. הם גם בריאות. אז אוהבים הגדולים של כל המעשים, שרוח החסד והאהבה של ריבון כל העולמים שרויה בנשמותיהם. הם בעלי הרצון החזק להעיר ולהיטיב. זה מה שמניע אותם, שיהיה טוב לכל, בין בכמות הניתבים, בין באיכותו של הטוב, טוב אינסופי לכל. זה שאיפת חייהם, לפאר ולשמח שכולם יהיו מכובדים, מפוארים, שמחים, שהחיים יהיו שמחים. זה השאיפה שלהם, לכבד ולהדר את הכל. הם קדושי אלוקים המכובדים, שהכבוד שרוי איתם, שהוא מתייחד עם נשמתם, שאיננו פורש מהם גם כשהעולם כולו מביט עליהם בלעג ובוז. יש סיכוי שאף אחד לא מבין מי, זאת אומרת, אף אחד לא מכיר אותם, אף אחד לא יודע אותם. אתם זוכרים מה שראינו בשבוע שעבר שם בפרק ד' שם באורות התחייה? גם כתוב שהאומה מכבדת אותם, מתייראה מהם, יראת הרוממות. ופה יש סתירה, כי פה מסתבר שהעולם כולו מביט עליהם בלעג ובוז. סתירה. יש הרבה סתירות כאלה בכתבי הרב, למי שלא מבין. יש סתירות ממשיות ויש סתירות למי שלא מבין. יש סתירות אפילו למי שמבין, אבל רוב הסתירות זה למי שלא מבין. ופה זה, אני מציג שאלה כביכול, זה סתירה. זה לא סתירה. כי מה שכתוב שם, שהאומה מכבדת אותם, ומתירה ממירת הרוממות, זה האומה. האומה מצד כלליותה זה היחס אליהם. ולא שיש פה אנשים מסוימים שהם מכבדים אותם. כאילו בפרטים, יכול להיות שהפרטים, אני יודע, טיפוסים כאלה יכולים להיות כמו, אני חושב שהזכרנו את זה, כמו למד ובניקים. אני לא יודע מה זה למד ובניקים, אבל זה מה שאומר את השמוע, שאף אחד לא יודע מי. אז למה לא יודעים? כי אם הוא צדיק וראש אישי וכו', אז הוא לא למד ובניק, הוא צדיק ידוע, אז זה לא קונץ. לא על זה, על פניו, גם זה לא פשוט מה שאמרתי פה, אבל בצורה פשוטה עכשיו אני אומר. אז בעיקרון יכול להיות למד ובניק כזה, למד ובניק זה כולם שחושבים שהוא סתם איזה, אני יודע, כלומיק. אז יכול להיות שהעולם מביט אליהם בלעג ובוז, אבל הם כל כך גדולים, אין להם קשר גלוי עם אף אחד, ואף אחד אין לו קשר גלוי איתם, והם המשפיעים על הכל. והם המלכים, הם נגידי העולם, הם שרי הקודש, והם המכובדים. אבל זה לא כבוד חיצוני, ואיזה סיפור בחדשות שרב מסוים היה, עשו לו כבוד כזה וכזה. לא, אלא הם החושבים העליונים, הענבים הגדולים, המלאים גאות השם, החלשים במבט החיצוני, ומלאים עוז וגבורה פנימית לאין תכלית, גיבורי כוח עושי דבר השם. טוב, נחזור לפסקה שלנו. ארץ, כן.
זה באורות
התחייה? כן.
באיזה עמוד?
איזה עמוד. ויש צדיק רי אולי. כן, ויש צדיק רי, ויש צדיק רי. אז ראינו שארץ ישראל איננו דבר חיצוני, כנער חיצוני, לאומה רק בתור אמצעי למטרה של התנגדות הכללית והחזקת קיומה החומרי או אפילו הרוחני. ראינו שארץ ישראל היא חטיבה עצמותית שורה בקשר חיים עם האומה החבוקה וסגולות פנימיות עם מציאותה. ומתוך כך אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל ולהוציא לפועל את עומק חיבתה בשום השכלה רציונלית אנושית, אלא בהשכלה פנימית, אלוקית. כי אם ברוח השם אשר על האומה בכללה, שקודם כל זורמת בצורה טבעית, בהטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל, ששולחת את קוויה בצבעים טבעיים בכל האורחות של הרגשה הבריאה, אמנם מזרחת היא את זריחתה העליונה כפונקציה של אותה עמידה של רוח הקדושה העליונה ממלאת חיים ונועם עליון, את לבב קדושי הרעיון והמוקה מחשבה ישראלית. אז יהי רצון שיצאנו בדי חובת הסברת המשפט הזה. המחשבה על דבר ארץ ישראל, שהיא רק ארץ חיצוני, כדי העמדת אגודת האומה, אפילו כשהיא באה כדי לבצר על ידה את הרעיון היהדותי בגולה, כדי לשמור את צביונו, להמיץ את האמונה והיראה והחיזוק של המצוות המעשיות בצורה אגונה, אין לה הפרי הראוי לקיום. כי היסוד הזה הוא רעוע בערך איתן הקודש של ארץ ישראל. במקום שמאיזה מניע שהוא יכול להיות אפילו לשם שמיים ובכוונות טובות ויראת שמיים, שהוא רוצה, הוא רוצה לחזק את היהדות, את היידישקייט בקהילה, בגולה. והמטרה היא לשמור את ה, לשמור על היהדות, לשמור על יראת השמיים, לשמור על היידישקייט, שימשיך לדורות הבאים. לשמור את צביונו ולמת את האמונה, היראה ואת חיזוק המצוות המעשיות בצורה אגונה. ותבוא איזה צורת חשיבה שהיא אומרת שלמען המטרה הזאת כדאי לא לדבר כל כך הרבה על ארץ ישראל. איך תדע למה היא חושבת ככה? למה לדעתה זה לא טוב לדבר כל כך הרבה על ארץ ישראל? איך אני יכול אולי לפנטז מה יכול להיות קו מחשבה שמוביל מדיניות כזאת שהרב מצביע עליה, שהוא שולל אותה, אבל מה פתאום שיהיה מישהו שירצה לעשות דבר כזה? אז אולי בגלל שהוא חושב שבפועל אי אפשר לעלות לארץ. אז מה אתה מספר ליהודים, תראה כל משמעות של הארץ, של התורה והמצוות והקדושה, זה הכל ארץ ישראל, וארץ ישראל שכל כנגד כל המצוות כולם, וכל המצוות רק פרטים של מצוות ישובת ארץ ישראל. זה מדכא פשוט, זה מוחק להם את הצורה. תסביר להם להפך, תסביר להם שקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, ותסביר להם שאפשר לעבוד את השם תמיד, ותסביר שאפשר להתפלל, ואפשר כן מצוות, ותסביר להם, תביא מקורות לזה, שאם אתה מקיים מצוות ושומר את התורה, בקדושה, בצדידת התורה, כמו שצריך, זה פועל ישועות בעולם, ויביא את המשיח ויתקן את הכל, יותר מכל דבר אחר, וזה יצא אותך דמות מופת, ודמות קדושה, ודבקות בשם, במעלות, שלא לדבר בעולם הבא, אולי גם בעולם הזה. הרעיונות האלה הם הרבה אולי יותר, איך נקרא לזה, פרקטיים, מבחינה דתית, יותר קרובים להבנה, קרובים ללבבות, קרובים למעשה. אז למה תמיד לדבר על דברים שהם לא בהשגה? אולי זאת צורת החשיבה. אולי יש עוד מניעים. טוב, אני אפתור את עצמי פה במאמץ לחפש פה מניעים. רק, הרי אני אמסור לפניכם הודעה שמן הסתם מה שאתם חושבים זה נכון, שהרב לא מחרטש פה איזה מודל ונלחם נגדו. זה היה כיוון, ואולי עדיין נמצא מציאותי, יש מדיניויות תורניות שכאלה, יש מדיניויות של יהדות כזאת, יש מדיניויות של תורה כזאת, והרב נגדה. הוא אומר, המחשבה על דבר ארץ ישראל, שאתה בא ומסביר את ארץ ישראל, לא על פי האמת שהוא סבירה פה, אלא בצורה חיצונית, שארץ ישראל היא כן דבר חיצוני, כלומר קניין חיצוני לאומה. כלומר, ארץ ישראל זה בסיס לתורה, זה המקום. למה היה חשוב את ארץ ישראל? כי ארץ ישראל זה נתן לעם ישראל אפשרות להתכנס למקום שלא יוסיפו בני עמלה לענותו כבראשונה, ואז שיש להם שקט, צמורים בתוך ארצם, ולא נוגס ורודה בהם בגלל שהם שלטון זר וארץ זרה, אז יכולים לעסוק בתורה שקיבלו אותה כדי שיעסקו בה בארץ ישראל, לעכל אותה, לספוג אותה, לגדול בה, להבין אותה, להרחיב אותה, לפרוח בה, ואז המשימה האלוקית הוא שם. עניינה של מתן תורה. זה הדבר הראשי, וזה הדבר, וזה האידיאל האולטימטיבי של המציאות. וארץ ישראל זה אמצעי למטרה הזאת. זה נכון שבאיזשהו שלב עם ישראל הודח מארץ ישראל, אבל המהות העיקרית שלו לא נפסקה. הקדוש ברוך הוא לא נגמר, והתורה לא נגמרת, ועם ישראל לא נגמר, והייעוד של עם ישראל לא נגמר. אולי עד רבה הוא מתרבה, כי עכשיו אפשר לקיים את חזון הנביאים, של אז יהפוך אל כל עמי שפה ברורה לקרוא בשם השם, אלוקי, אלוקי ישראל, אלוקי כל הארץ יקרא, ואת צריכה ואת תמחה לברית עם לאור גויים, לפקוח עיניים עברות, להוציא יושבי חושך מעופרת בצל מוות. אז אפשרות להיות לאור לגויים, כמו שהנביאים מנביאים, זה באיזה מידה בגלות אולי יותר מאשר בארץ, כי אתה יושב בארץ, אתה לא מכיר את הגויים, אתה יושב ביניהם, אז תהיה דמות מופת, בוא תפגין את התורה שספגת בארץ ישראל, שגידלת בארץ ישראל, שגידלה אותך בארץ ישראל, ועכשיו תפיץ את דבר השם ואת אמונתו, ואת ייחוד השם וקדושתו, בכל העולם, בכל... ואז יתקיים מחזון של כל בני מסר יקרו בשמך, לפנות אליך כל ראשי הארץ, יקירו ידעו כל יושבי תבל. האידיאל של התורה. בארץ ישראל, כבודה מקום המונח. והיא אמצעי למטרה הזאת. וזה הכיוון שצריך לחנך. על כל פנים, המחשבה הזאת, גם אם תגיד שבסדר, אפשר להסביר ככה, אפשר להסביר ככה, בגלות עדיף להסביר ככה, כמו הסברה האחרונה. כי, כמו שאמרנו, זה הרבה יותר מחזק את החיים היהודיים במצב שבו אנחנו בשלב זה נמצאים. יבוא המשיח, יבוא המשיח. לא אין לנו בעיות, הוא יפתור לנו את כל הבעיות. עכשיו אנחנו, אין לו לדיין על מה שנעברו, ומצבנו עכשיו צריך להיות ריאלי ופרקטי, ולקדם על פי מה שאנחנו יכולים לעשות. והגישה החינוכית והרוחנית הזאת, היא זאת שתציל את היהדות הגלותית מתמיעה. הייתה אסטרטגיה חינוכית, תורנית, רוחנית כזאת, אולי נמצאת עצם היום הזה. אומר הרב, המחשבה על דבר ארץ ישראל שרק ערך חיצוני, רק כדי עמדת אגודת האומה, זה בשביל שיהיה לנו מסגרת שכולנו נהיה שם ביחד. אפילו כשהמחשבה הזאת היא באה כדי לבצר על ידה, כדי לחזק על ידה, להגן על ידה, על הרעיון היהדותי בגולה, על היהדות, כפי שהיא בגולה. למה? כדי לשמור על צביונו, לאמץ את האמונה והיראה והחיזוק של המצוות המעשיות בצורה הגונה. כדי שיהודים יהיה למוטיבציה לשמור את מסורת אבותיהם, לשמור את היהדות ואת התורה ואת שקידת התורה ודקדוק במצוות. הגישה הזאת פסולה. אין לה הפרי הראוי לקיום. היא תיפסל במבחן התוצאה. אתה יכול להגיד סברה לפה, סברה לפה. אין סיכוי שזה יוביל למשהו טוב. כי התוצאות של הדבר הזה לא טוב שיתקיימו. למה? כי היסוד הזה, גם אם יהיה לה איזה פרי, יהיה לה איזה תוצאות, ותוציא איזה יהדות, תוצאות, מלאה תחושת ערך עצמי, ולהט של דקדוק במצוות, ושקידת התורה, נגיד ותשיג את התוצאה הזאת, אולי. אבל הפרי הזה שהשגת הוא לא שווה לנו. קצת על המשקל והנושא האחר שהזכרנו פה, שאין יהיה הדבר מזיק יותר מה שהוא מועיל. אז הוא מועיל, אבל הנזק של זה יותר גדול מה שאתה טועים. למה? כי היסוד הזה הוא ראוע בערך איתן הקודש של ארץ ישראל. כי ארץ ישראל יש לה ערך של קודש. קודש זה דבר שאין להשתמש בו כמו שדיברנו. קודש זה דבר שהוא התכלית, והכל משמש אותו. הוא התכלית. התורה והמצוות ודקדוקי המצוות והלט של השקידה וכל המדרגות הרוחניות כולן הם בבחינת אמצעי למטרה של הוצאת קדושת עם ישראל מן הכוח אל הפועל. אין דבר כזה עם ישראל קדוש ולא ארץ ישראל. אז הם בשביל להוציא את קדושת ארץ ישראל מן הכוח אל הפועל, בשביל זה אנחנו מגדלים תלמידי חכמים, כי קדושת ארץ ישראל זה קדושת עם ישראל, קדושת כלל ישראל, וזה העיקר, זה התכלית, והכל אמצעי לא. ופה אתה מהפך מטרות. אבל אתה אומר, אבל אני משיג מטרה. אבל אתה משיג מטרה על ידי תשטוש המטרה העיקרית. ותשטוש המטרה העיקרית אולי מובילה להישגים בטווח קצר, זה לא שווה לנו, כי אנחנו עסוקים פה בהישגים לטווח ארוך. ומתוך כך ברור גם לרב שגם בטווח הקצר זה לא יעזור, כי במקום שאין קשר לקדושת ארץ ישראל לא תחזיק מעמד היהדות הגלותית, היא פשוט לא תחזיק מעמד. והאימוץ האמיתי של רעיון היהדות בגולה בו יבוא רק מצד עומק שיקועו בארץ ישראל. בדיוק להפך, המדיניות צריכה להיות בדיוק הפוכה. אתה מודאג מזה שהיידישקייט פה הולך ומתפורר, והשמד פה הולך ונוגץ, ואכלה אתכם ארץ אויביכם, מה שיציל את היהדות הגלותית לשקע אותה בארץ ישראל. רק המחשבות על ארץ ישראל, לחזק את הקשר לארץ ישראל בכל מה שאפשר, והטוב מכל, לעלות לארץ. ואם אי אפשר, לצפות לעלייה לארץ. אחד היולד בה ואחד המצפה לראותה. ומתקוות ארץ ישראל לקבל תמיד את כל תכונותיו העצמיות. ציפיית ישועה היא כוח המעמיד של היהדות הגלותית. היהדות של ארץ ישראל היא הישועה בעצמה. אני לא רוצה לגמור את זה בחצי דקה, למרות שיכול להיות שאין לי מה להגיד הרבה יותר משתי דקות על הנושא, אבל מכל מקום אני אשאיר את הסיום לפעם הבאה. ועכשיו רק אני רוצה להזכיר את מה שהרב אומר פה באורות התחייה עמוד ס"ב, פסקה ח'. היהדות בגולה לולא הידיקה שהיא מקבלת מיטה לחיים של קדושת ארץ ישראל, לא היה לה בסיס מעשי בעצם. כל מה שמחזיק את היהדות בגולה, היניקה שלה מארץ ישראל. יהודי מברך ברכת המזון בטורונטו, בקמצ'טקה, בצנעא, דרך אשר אלוקינו עד שינחת על ארותינו ארץ חמדה טובה. איזה ארץ, איזה חמדה, איזה טובה. אלף שנים לא הייתה, אלף שנים עוד לא תהיה. לא. זה שאני אוכל, זה הכל מצד קשר לארץ ישראל. אז זן את העולם כולו בטובו, כשנפש ברחמים. והיהדות בגולה, לולא היניקה שהיא מקבלת ניתה לחיים של קדושת ארץ ישראל, לא היה לה בסיס מעשי בעצם. לא היה לה סיכוי בכלל. אילולא היניקה שלה מארץ ישראל, היא לא הייתה שורדת, אפילו לא דור. כי אם על ידי חזון הלב, המיוסד על ציורים של תקווה והגות ניכר מצד העתיד, מצד העבר, זוכרים את מה שהיה, מקווים מה שיהיה. זה כוח כזה שמניק, מזין את היהדות בחוץ לארץ. אמנם יש קצבה כמה יש כוח, כמה כוח יש בחזון לב כזה לישא עליו מסע החיים, כמה אתה יכול לחיות בחיי סרט. כמה הייתי בעתיד אני אהיה? בסדר. לקח שנה, לקח שנתיים, לקח 2,000 שנה. אתה מצפה שהדבר הזה יחזיק מעמד? לא יכול להחזיק מעמד, יש גבול. זה נס, יחזיק מעמד 2,000 שנה. לא יאומן. אבל יש קצבה כמה כוח יש בחיזיון לב זה לישא עליו את מסע החיים ולעשות בכוחו נתיבה לחיי עם. בקצבה נראה שכבר מלאה צבאה. נגמר, זה כבר לא עובד. על כן יורדתי היהדות בגולה פלאים. והיא, ברגעים אלה, הרב כתב את זה לפני 100 שנה ויותר. והמצב בימינו עוד יותר גרוע ממה שהיה. אנחנו עכשיו בעיצומה של שואה לבנה. היהדות מושמדת בגולה. מושמדת. ואין לה תקווה כי אם לנטוע אותה במקור חיים של חיים ממשיים, של קדושה עצמית, שאינם צויקים בארץ ישראל. וכולי. טוב, אני אחזור על זה בסוף, אני רוצה לחזור על זה עוד פעם, בפעם הבאה. כי באמת, אין לי הרבה מה להגיד פה, אבל...